ישמעאלים והגריים. על הערבים בתנ"ך, ולא רק. דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות. עם דוקטור אילנה בקסיס. שלום וברוכים הבאים לדברי הימים. אנשים, אירועים, יצירות, א' באלול, שנת 2740, לעליית שבתקה מלך מצרים לכס. אני דוקטור אילן אבקסיס. שם הפרק, ישמעאלים והגריים, על הערבים בתנ"ך, ולא רק. אפתח בהתנצלות. נכון שהבטחתי פרק על לידת יוסף, אבל מרוב לימוד תורה התבלבלה אליי דעתי, ופרח מזיכרוני שכבר היה לנו פרק של דבר היום על סיפור לידת יוסף, פרק 299. בדף הפרק שמתי קישור. לכן הפרק הזה יהיה על הערבים בתנ"ך ולא רק. אם אשאל את האדם הממוצע ברחוב מה הוא יודע על הערבים בתנ"ך, מהר מאוד יצוץ ויעלה השם ישמעאל. בצדק. סיפור לידת ישמעאל הוא הסיפור המקראי על היווצרות הערבים. כשם שיעקב הוא האב המייסד של ישראל, עשיו הוא האב המייסד של אדום, בן עמי של עמון ומואב של מואב, הרי ישמעאל הוא האב המייסד של הערבים. כיוון שהערבים והישראלים הכירו אל את אלה, ואף חלקו קרבה אתנית, הרי אך טבעי שהתנ"ך יספר לקהל היעד שלו גם על הערבים ואופן היווצרותם. קל וחומר כשגם הערבים וגם הישראלים הגיעו מאותו אב קדמון משותף. סיפור לידת ישמעאל הוא מבוא לסיפור לידת יצחק. כזכור לכל, שרי אשת אברהם הייתה עקרה. כפתרון ניתנה הגר לאברהם כאישה שנייה, והילד של הגר אמור להיחשב כבנה של שרי. ציטוט, ושרי אשת אברהם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. ותאמר שרי אל אברהם, הננה עצרני אדוני מלדת, בונה אל שפחתי, אולי יבנה ממנה. וישמע אברהם לכל שרי. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה, מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. ויבוא אל הגר ותהר. ותר כי הרתה, ותקל גבירתה בעיניה. ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחקך, ותר כי הרתה, ואקל בעיניה, ישפוט אדוני ביני וביניך. ואומר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך, ותעניה שרי ותברח מפניה. סוף ציטוט. הגר התעברה, והחלה להקל ראש בשרי גבירתה. שרי לא אהבה את היחס המזלזל של הגר. היא באה בטרוניה אל אברהם, והוא התיר לה לנהוג בחוצפנית הזו כרצונה. שרי עינתה את הגר. בלשון המקרא, הפועל לענות אינו במשמעותו כיום, אלא בכפיית עבודה קשה על מישהו אחר. כמו המצרים שעינו את בני ישראל בעבודה קשה בחומר ולבנים. הגר ברחה למדבר. שם, ציטוט, וימצאה המלאך אדוני על עין המים במדבר, על העין בדרך שור. בדרך למצרים הכוונה. ויאמר, הגר שפחת שרי, אי מזה בת, ואנה תלכי? ותאמר, מפני שרי גבירתי אנוכי בורחת. ויאמר למלאך אדוני, שובי אל גבירתך, והתעני תחת ידיה. ויאמר למלאך אדוני, הרבה הרבה את זרעך, ולא יספר מרוב. ויאמר למלאך אדוני, הנה חרה ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע אדוני אל עונייך, והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישכון. דילגתי קצת, ותלד הגר לאברהם בן, ויקרא אברהם שם בנו אשר ילדה הגר, ישמעאל, ואברהם בן 80 שנה ו6 שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברהם. סוף ציטוט. בנו בכורו של אברהם הוא ישמעאל. פה יש בעיה. כזכור, רק בפרק הקודם, בברית בין הבתרים, קיבל אברהם הבטחה אלוהית מפורשת, ציטוט, ואומר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך הרי ובין משק ביתי ודמשק אליעזר. ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. והנה דבר אדוני אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך, הוא יירשך. סוף ציטוט. בהמשך הובטחה לצאצא אברהם גם ארץ כנען, לימים ארץ ישראל. האל הבטיח לאברהם ילד, והאל קיים. לאברהם נולד בן. לכאורה הכל בסדר. אבל זה לא פשוט כמו שזה נראה. ההבטחה לאברהם היא לא פחות ואולי יותר גם הבטחה לשרי. ההבטחה לזרע שירש את הארץ תתממש בבן של אברהם בתנאי שהוא גם הבן של שרי. אחרי פיתולים בעלילה נולד לשרה בן. עכשיו לאברהם יש שני בנים. פה העלילה הסתבכה. ציטוט. ותר שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. לא ברור מה זה המצחק הזה. לפועל לצחק יש משמעות מינית. חזל דרשו את האירוע כעבודה זרה. כך או אחרת, זהו אירוע מאוד חמור בעיני שרה, ונמשיך. ותומר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. שימו לב, ישמעאל הוא בנו של אברהם. ואומר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל אמתך. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. כי ביצחק יקרא לך זרע. מימוש ההבטחה בבן של שרה, כאמור, וגם את בן האמה לגוי אשימנו, כי זרעך הוא. דילגתי על הקטע בו הגירוש והעתיה במדבר, וישמע אלוהים את כל הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר לה, מלאך הגר, אל תראי, כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. קומי, שאי את הנער, והחזיקי את ידך בו, כי לגוי גדול אשימנו, עוד דילוג. ויהי אלוהים את הנער, ויגדל וישב במדבר, ויהי רובה קשת, וישב במדבר פרן, ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים. סוף ציטוט. ישמעאל גורש, והכל בא על מקומו בשלום. לפחות מבחינת שרה. מהקטע עולה בבירור, התפיסה המקראית של יחסי יהודים וערבים. גם הערבים הם בני אברהם, אבל הם ענף שנגזם, ויצחק הוא הענף העיקרי. בהמשך גם הענף של עשיו ייגזם, ויעקב הוא הענף המרכזי שיהפוך לגזע העץ. לכן אנו בני ישראל, שמו השני של יעקב, ולא בני אברהם או בני יצחק. ישמעאל הוא אחי יצחק, כלומר דוד של יעקב, לכן הערבים והיהודים הם בני דודים. מסיבה זו, הסכמי השלום עם איחוד האמירויות בחריין ומרוקו נקראו הסכמי אברהם, על שם האב הקדמון המשותף. בהמשך ספר בראשית, בסיפור על מות אברהם נזכרו גם צאצאי ישמעאל שהם צאצאי אברהם. ציטוט, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם. ואלה שמות בני ישמעאל בשמותם לתולדותם, בכור ישמעאל נוויות וכדר ועד באל ומבסם ומשמע ודומה ומסע, חדד ותמה, יתור, נפיש וקדמה, אלה בני ישמעאל. סוף ציטוט. חלק מהשמות שנזכרו ברשימה מוכרים כשבטים ערבים קדם אסלאמים. בתחילת אותו פרק נזכרה כתורה, ציטוט, ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה, ותלד לו את זמרן ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין ואת ישבק ואת שוח, ויוקשן ילד את שווה ואת דדן, ובני דדן היו אשורים ולוטושים ולאומים, ובני מדיין עיפה ועיפר וחנוך ועבידה ואלדעה, כל אלה בני כתורה. ויתן אברהם כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות, ושלחה מעל יצחק בנו, בעודו חי, קדמה אל ארץ קדם. סוף ציטוט. חזל דרשו שכתורה היא הגר. יש היגיון מסוים בדברים האלה. בין בני כתורה, פילגש אברהם, נזכרו מדיין, עיפה ושווה. מדובר בשמות ערבים, כך שיש קשר כלשהו. גם במקרה של בני כתורה, הם נשלחו אחר כבוד אל ארץ קדם, ויצחק נותר היורש הבלעדי של ארץ כנען. באותו פרק סופר על מות אברהם, וקבורתו, ככתוב, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה. שימו לב, ישמעאל הוא בן לגיטימי של אברהם, שבא לקבור את אביו. רמז לתקשורת כלשהי, לפחות ברמת התפיסה של המספר המקראי, בין יצחק לישמעאל. הרי איך ישמעאל ידע שאביו מת? בשל ישמעאל, שהוא האב הקדמון של הערבים, הרי הערבים מכונים לו פעם ישמעאלים. כמו בסיפור מכירת יוסף. ציטוט, ואומר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונמכרנו לישמעאלים, דילגתי קצת, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, והמשיכו ויעלו את יוסף מן הבור, והמכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף, והביאו את יוסף מצרימה. סוף ציטוט. קטע מעניין. נתחיל בכפל המסורות על מכירת יוסף. לפי מסורת אחת, ראובן היה ראש הקנוניה, ולפי השנייה, יהודה ניגן כינור ראשון. לפי מסורת אחת, יוסף נמכר לישמעאלים, ולפי השנייה, למדיינים, שגם הם ערבים אבל יותר מוגדרים. לא ישמעאלים באופן כללי. לענייני הפרק הזה שלנו אין זה משנה. מה שחשוב הוא שאח של יוסף, אח מבוגר ממנו משמעותית, מכר אותו לערבים כאלה או לערבים אחרים. האזכור הבא של ערבים קשור למשה רבנו עליו השלום. כזכור, משה היכה איש מצרי וטמן אותו בחול. למחרת הוא הבין שהעניין נחשף, לפי המדרש שהיו לדתן ואבירם שילשינו עליו, משה עשה ויברח, ציטוט, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. דילגתי על הקטע בו משה הציל את בנות יתרו, והזמנתו להתארח אצל האיש. ויואל משה לשבת את האיש, ויתן את ציפור רביתו למשה. סוף ציטוט. נתחיל בעובדה שיתרו ויתר, שם נוסף של יתרו, וגם בגרסה אחרת, וואטר, הוא שם ערבי קדם אסלאמי קלאסי. המדיינים מוכרים כשבט ערבי בצפון ערב וסיני. משה התחתן עם ציפורה המדיינית, וכמו אנטיפטרוס אבי הורדוס, ויצחק, אביו של שמעון פרס, גם משה רבנו התחתן עם ערבייה. במקרה של פרס לא באמת. מי שלא הבין את הבדיחה, מוזמן לחפש בגוגל אמא של פרס ערבייה. הזכרנו את יתר שהוא שם ערבי. אז גם אחות של דוד התחתנה עם ערבי. שימו לב, ציטוט, ואת עמסה שם אבשלום תחת יואב על הצבא. ועמסה בן איש ושמו יתרה הישראלי, אשר בא אל אביגיל בת נחש, אחות הצירויה אם יואב. סוף ציטוט. שני דברים עולים מקטע זה בספר שמואל. האחד הוא שאביגיל היא בת נחש שהיא אחות הצירויה. צירויה היא אחות של דוד, כלומר עמסה ויואב הם בני דודים, ושניהם אחייני דוד. לא ברור מדוע אביגיל היא בת נחש ולא בת ישי. אבל החשוב לענייננו הוא שהעמסה הוא בן יתרה הישראלי. יש פה שינוי מכוון. יתרה אינו ישראלי. לא קוראים לישראלי ישראלי בארץ ישראל. במדינת ישראל כולנו ישראלים. איש לא מכונה אותנו הישראלי. מתי אנחנו הופכים לישראלים? כמובן, רק בחוץ לארץ. והנה בספר דברי הימים ישנה מסורת מהמנה לגבי זהותו האתנית של יתר, ככתוב, ואביגיל ילדה את עמסה, ואבי עמסה יתר הישמעאלי. יתר הוא שם ערבי קלאסי, וגם אחות של דוד התחתנה עם ערבי. עורך ספר שמואל חש לא בנוח שאחות של דוד התחתנה עם נוכרי. אז הוא גייר אותו כהלכה. הקשר של דוד לערבים לא נגמר בקשר לאחיינו. ברשימת שרי דוד בדברי הימים נכתב, ציטוט, ועל הגמלים הוביל הישמעאלי, ועל האתונות יחדיהו המרונותי, ועל הצון יזיז ההגרי. סוף ציטוט. שר הגמלים הוא הוביל הישמעאלי, ושר הצון, בחור בעל השם החביב, יזיז ההגרי. כבר אז היו יזיזים. זה מעניין. קודם כל, עולה בבירור העדפת דוד לבחור אנשים לפי כישורים ולא לפי קשרים. זו אחת הסיבות למרד אבשלום. סיפור מרתק שאני זומם עליו פרק. דבר שני הוא שיש פה בחור ממוצא ערבי שמתייחס להגר ולא לישמעאל. כלומר, יש פה התייחסות נשית נדירה. זה מזכיר את בנות צלופחד. כזכור, היו לצלופחד בנות בלבד. שביקשו ממשה לרשת את אביהן. משה הסכים, אבל לאחר מכן הירושה הותנתה בנישואים בתוך השבט. שמות בנות צלופחד הן מחלה, נועה וחוגלה ומלכה ותרצה. בחרסי שומרון, מהמאה השמינית לפני הספירה, שנמצאו בשומרון, קראוי לשמם, נזכרו נועה וחוגלה כשמות גיאוגרפיים בנחלת מנשה. העיר תרצה מוכרת כבירת ישראל לפני שעומרי העביר את הבירה לשומרון. כלומר, גם כאן יש התייחסות לאם המייסדת ולא לאב. הגריים שמתייחסים לאם כאמור נזכרו בעוד כמה כתובים. כך נכתב בדברי הימים, ציטוט, ובימי שאול עשו, בני ראובן הכוונה, מלחמה עם הגריים, ויפלו בידם וישבו באוהליהם על כל פני מזרח לגלעד, דילגתי קצת, ויעשו מלחמה עם הגריים ואיתור, אולי איתורים שגורו בימי אריסטבלוס הראשון, ונפיש ונודב ויעזרו עליהם, וינתנו בידם הגריים וכל שעימהם. סוף ציטוט. בטקסי יום הזיכרון נהוג לקרוא את תהילים מזמור פי ג' בו יש פירוט של אויבי ישראל. ציטוט. שיר מזמור לאסף. אלוהים, אל דומי לך. אל תחרש ואל תשקוט אל. כי הנה אויביך יהמיון, ומסנאיך נשאו ראש. דילגתי קצת. אוהלי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, וזה ממשיך עם כל שאר המנוולים. סוף ציטוט. גם פה הישמעאלים והגריים מופיעים כחלק מתקבולת. עדות לקרבה הרבה בין הקבוצות הללו. רשימת גיבורי דוד מופיעה פעמיים, הן בספר שמואל והן בספר דברי הימים. בין הרשימות ישנם כמה הבדלים. לענייננו, יש בספר שמואל את עירה היתרי, גרב היתרי. לא ברור האם הם ממקום הקרוי יתר, או ששם אביהם הוא יתר. בכל מקרה, השם יתר הוא שם ערבי כאמור. בדברי הימים א', נוסף על עירה וגרב גם מבחר בן הגרי. סביר שהוא קשור להגריים כך או אחרת. ערבייה מפורסמת מאוד אפילו היא מלכת שווה. שווה הוא אחד מצאצאי אברהם וקטורה. ממלכת שווה שכנה בדרום חצי הערב באזור תימן של ימינו. יש חוקרים הממקמים אותה בצד השני של הים האדום באתיופיה. לא ממש משנה לענייננו. אזכיר רק כי הקשרים בין שני צידי הים האדום, אתיופיה מכאן וערב מכאן, היו הדוקים מאז ומעולם. כולם שמעו על ההיג'רה המפורסמת של מוחמד ממכה למדינה. קדמה לה ההיג'רה הקטנה. קבוצת מוסלמים נמלטה לחבש בשל רדיפות מצד אנשי מכה. מלך אתיופיה הגן עליהם וסירב להסגירם לאנשי מכה. בואו נחזור למלכת שווה. ציטוט. ומלכת שווה שומעת את שם השלמה לשם אדוני, ותבוא לנסותו בחידות. ותבוא ירושלימה, בחיל כבד מאוד. גמלים עושים בסמים וזהב רב מאוד ואבן יקרה. סוף ציטוט. לפי המסורת האתיופית, המפגש הדיפלומטי הזה הוביל גם למפגש רומנטי. בעקבות כך התעברה מלכת שווה וילדה את מנליק. למי בגר מנליק, בא לירושלים לביקור וחזר ממנו עם העתק של ארון הברית. אלא שאחד ממלוויו החליף את העתק בארון המקורי, ועד ימינו, כך לפי האתיופים, ניצב ארון הברית המקורי באתיופיה, בכנסיית גבירתנו מרים מציון אשר בעיר אקסום. מלבד הקטעים הסיפוריים, הרי הערבים נזכרים גם בכיתה הנבואה. כך ישעיהו בנבואת חורבן על בבל דווקא, ציטוט, לא תשב לנצח ולא תשכון הדור ודור, ולא יהל שם ערבי ורועים לא ירביצו שם. סוף ציטוט. הערבי לא יהל. במילה יהל נשמתה האלף. נפילת האלף מוכרת ממקומות אחרים. כך רבקה אמנו עליה שלום, ככתוב, וימלאו ימיה ללדת, והנה תומים בביתנה. לא תומים, אלא תאומים. לא יהל, כלומר לא יאהל. לא ייתה אוהל. מרוב שהמקום יהיה שומם, אפילו הערבי שנוטה את אוהלו בכל מקום, יוותר על התענוג. גם הרועים לא ירביצו, יגרמו לרבוץ את עדריהם. ירמיהו דימה את התנהגות ירושלים לאישה בוגדת בבעלה. בכך הוא משתלב במסורת נבואית מוכרת של דימוי יחסי ישראל ואלוהיו ליחסי בעל ואישה. כשעם עובד אלילים, הרי הם זונים אחר הבעלים. ממש כמו אישה שזנתה תחת בעלה. ציטוט. שאי עינייך על שפעים, מקום גבוה. אורי, איפה לא שוכבת? כתוב שוגלת, קוראים שוכבת. על דרכים ישבת להם. כערבי במדבר. סוף ציטוט. האישה הבוגדת בבעלה, מרוב שהיא מופקרת, מקיימת יחסי מין בכל מקום, היא יושבת עליהם הדרך כדי לשכב עם עוברי האורח. בדיוק כשם שהערבי הנבד יושב עליהם הדרך. בספר דברי הימים, יש הזכורים של יחסי שכנות ואיבה עם הערבים. שם סופר שהערבים הביאו מנחה ליושפת מלך יהודה, ציטוט. גם הערביים מביאים לו צון, אלים 7,700, ותיישים 7,700. סוף ציטוט. הערבים הם גם כלי בידי האל להעניש את המלכים הסוררים. בספר דברי הימים סופר על יהורם בן יושפת שהרג את כל אחיו. סיפור מפוקפק ארכיב להלן. ומיד ספג תבוסה מערבים שהרגו המון נסיכים מיהודה. ציטוט. וירא אדוני אל יהורם את רוח הפלישתים והערבים, אשר על יד כושים, ויעלו ביהודה ויבקיעוה, וישבו את כל הרכוש הנמצא לבית המלך, וגם בניו ונשיו, דילוג, והמליכו יושבי ירושלים את אחזיהו ובנו הקטון תחתיו, כי כל הראשונים הרג הגדוד הבא בערבים למחנה. סוף ציטוט. הזכרתי שהסיפור מפוקפק, ואתה עליי להסביר מדוע. בימי יהורם ישנם 5 סיפורים, בספרי מלכים ודברי הימים, על טבח המוני בו נהרגו כל נסיכי יהודה. 1. עתליה איבדה את כל זרע המלוכה. 2. יהוא הרג את אחי אחזיה. 3. יהוא הרג את בני אחי אחזיה. זה בדברי הימים, כי במלכים הוא הרג את אחי אחזיה. לא ניתן להרוג את אותם האנשים פעמיים כידו. 4. יהורם מלך יהודה הרג את כל אחיו. 5. הערבים והפלישתים הרגו את נסיכי יהודה. השאלה היא כמובן, כמה נסיכים היו ביהודה שיכלו למות שוב ושוב 5 פעמים כל הנסיכים? אין זאת כי היה אירוע בו נהרגו כמה וכמה מחברי משפחת המלוכה ביהודה. המסורת התפצלה והכבוד במרכאות הוענק לכמה גורמים, שהם עתליה הסנועה מבית עומרי, יהורם המלך החוטה מבית דוד, יהוא גיבור החיל שהכחיד את בית אחיו פעמיים, והערבים והפלישתים. אם אני צריך להמר, אני מעניק את הכבוד ליהוא. כלומר, הסיפורים על עתליה, יהורם והערבים הם סיפורים תיאולוגיים ולא היסטוריים. עוד מלך מפורסם שהתמודד מול הערבים הוא עוזיהו, ציטוט. ויצא, עוזיהו הכוונה, וילחם בפלישתים, ויפרוץ את חומת גת ואת חומת יבנה ואת חומת אשדוד, ויבנה ערים באשדוד ובפלישתים, ויעזרו האלוהים על הפלישתים ועל הערבים, היושבים בגור בעל והמעונים, אולי שיבוש של העמונים, ויתנו העמונים מנחה לעוזיהו, וילך שמו עד לבוא מצרים, כי יחזיק עד למעלה. סוף ציטוט. מלחמה זו הניבה 2 תוצאות. הראשונה, ככתוב, ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים, על שער הפינה ועל שער הגיא ועל המקצוע ויחזקם, ויבן מגדלים במדבר, ויחצוב בורות רבים, כי מקנה רב היה לו, ובשפלה ובמישור עיקרים וחורמים, בערים ובכרמל, כי אוהב אדמה היה. סוף ציטוט. התוצאה השנייה היא השיר המפורסם של הפרברים, ויבן יבן עוזיהו מגדלים בירושלים, ויחזקם, ויחזקם. אתם תסלחו לי על איכות השירה, אבל אני לא מסתבך עם זכויות יוצרים. נדלג לימי שיבת ציון. בשלב מסוים הגיע נחמיה, שר המשקים של מלך פרס, לארץ, בתור נציג המלך בפחווה, מה שנקרא פחה או בלשון ימינו נציב. נחמיה בא עם כמה רעיונות מהפכניים, כגון בניית חומות לירושלים ומלחמה בנישואי התערובת. לנחמיה ורעיונותיו המשונים קמו כמה וכמה מתנגדים. טוביה העמוני, סנבלת החורני וגשם הערבי. לאחר שתמה בניית חומת ירושלים, למרות ההפרות וההצקות, השכנים לא אהבו את זה. ציטוט. ואיך אשר שמע סנבלת וטוביה והערבים והעמונים והאשדודים, כי עלתה ארוחה לחומות ירושלים, כי החלו הפרוצים להיסתם, ואיחר להם מאוד. סוף ציטוט. אבל אויבי נחמיה היו בחורים מעשיים, הם רק רצו לדבר איתו. ציטוט. ואי כאשר נשמע לסנבלת וטוביה ולגשם הערבי וליתר אויבינו, כי בניתי את החומה ולא נותר בפרץ, גם עד העת ההיא דלתות לא העמדתי בשערים. וישלח סנבלת וגשם אליי למור, לך ונברעדה יחדיו בכפירים בביקת עונו, והם החושבים לעשות לי רעה. סוף ציטוט. נחמיה קלט שהם מתכננים לו כיפה אדומה במרכאות, ודחה אותם בטענה ש כן, אבל מלאכת הבנייה קור הבא, וממש אין לי זמן עכשיו. כך ענה להם 4 פעמים. אני די מתפעל מהדבקות במטרה שלהם, אבל הרבה יותר מחושב המחודדים של נחמיה. ממצא ארכיאולוגי מעניין הוא מתל מסחוטה שבדלתה המזרחית במצרים. שם התגלתה קערת כסף עם כתובת בארמית, קינו בר גשם מלך קדר. כנראה זהו בנו של אותו גשם מספר נחמיה. כמו שאתם מכירים את ההסקט, אין סיכוי שיעבור הנושא מקראי ולא אתייחס למזרח הקדום, ככל שיש התייחסות. נדון בקצרה בערבים במקורות האשוריים, ממש בקצרה. חשוב להבין דבר אחד, ערבי במקורות האשוריים משמעו נווד מדברי. רובם אכן היו מחצי האי ערב, אבל לא כולם. האזכור הראשון לערבים הוא במונולית מקורח. בשנת 853 לפני הספירה, נערך קרב בקרקר בצפון סוריה, בין שלמנסר השלישי מלך אשור לבין 12 מלכי החוף. במונולית צוינו שמות המלכים וכוחם הצבאי. ציטוט, בשנת האפונים דיין אשור, בי"ד באייר, יצאתי מנינווה ועברתי את החידקל. דילוג, יצאתי מחלב והתקרבתי לערב של אירחולני החמתי, העיר חמה של ימינו, דילוג, והתקרבתי לקרקר, תל קרקור, לא רחוק מלתקי. את קרקר עיר מלכותו הרסתי, עקרתי ושרפתי באש. והנה פירוט בעלי הברית. 1,200 מרכבות, 1,200 פרשים, 20,000 רגלי של הדד עזר מהרם דמשק. 700 מרכבות, 700 פרשים, 10,000 רגלי של אירחולני החמתי. 2,000 מרכבות, 10,000 רגלי של אחיו הישראלי. דילגתי על כל הקטנים. 1,000 גמלים של גינדיבו הערבי, עוד דילוג. את 12 מלכים האלה הביא לעזרתו. הם עלו נגדי לקרב ומלחמה. סוף ציטוט. אחיו הישראלי, יקיר ההסקט, נזכר כמי שתרן למערכה 10,000 רגלי ו-2,000 מרכבות. כנראה רק 200, אבל לענייננו 1,000 הגמלים של גינדיבו הערבי. לכאורה מה יש לערבי מחצי האי ערב ולאשורים בצפון עיראק? ההתנגדות הערבית לאשורים היא על רקע כלכלי. שליטה בדרך הבסמים. ערבים אלו הם אבותיהם של הנבטים, סוחרי בסמים מפורסמים. השנים חלפו, ומלך אשורי בשם תגלת פילסר השלישי, בחור רציני לכל הדעות, יצא למסע למערב, כלומר מערב מהפרט, כלומר סוריה וארץ ישראל. בכתובותיו הוא הזכיר כמה ממעלי המס, ציטוט, קיבלתי מס מרצין מארם דמשק, מנחם משומרון זה מלך ישראל, חירה מלך צור, דילגתי, זביבה מלכת הערבים. זהב, כסף, בדיל, ברזל, אורות פילים שנביאים והרשימה משיכה עוד ועוד, סוף ציטוט. בין מעלי המס נזכרת זביבה מלכת הערבים. זה מעניין. מלכה ערבייה היא דבר נדיר בימים ההם, גם היום אגב. העניין האשורי בסחר בסמים הביא את הערבים בצפון ערב לתחום האינטרסים האשורי. בכתובת אחרת שלו, ציטוט, מלכי ארץ חת, הערמים אשר לחוף הים, בו השמש, המערב הכוונה, הקדרים והערבים, דילגתי המון, וזבי במלכת הערבים. היטלתי אליהם, מס ומנחה, וכאן יש פירוט, סוף ציטוט. הקדרים הם שבט ערבי או סביר יותר איגוד שבטים. תגלת פיל 10 לא נרגע, ובכתובת אחרת הוא כתב, ציטוט, אשר לשמשי מלכת הערבים בהר סקור, מקום לא מזוהה, אולי הר הדרוזים, על 9,400 מאנשיה מפלה הנחתי. דילוג, על רשימת השאלה לכוונה, והיא למלט את נפשה למדבר, מקום צמא, כמו אתון בר שמה פניה, שער רכושה אוהליה, מגן אנשיה, בתוך מחניה שרפתי באש, ושמשי מלפני כלי נשקי החזקים נבהלה, דילגתי על רשימת המס שהיא העלתה, הפקדתי עליה מפקח, דילוג, בני מסע, תמה, שווה ועפה, בדן, חטה, אדבאל, אשר בגבול ארץ מבוא השמש, כלומר במערב, עוד דילוג, את הילת אדנותי שמעו וביקשו את אדנותי, דילוג על המס, את אדבאל לשוער מול מצרים מיניתי. סוף ציטוט. זה מעניין. יש פה מלכה ערבייה שנייה שעוד נשמע עליה. בנוסף נזכרו מסע, תמה, שווה עפה. שמות הקשורים לישמעאל בצורה זו או אחרת. כלומר, שבטים ערבים, בנוסף הוא לקח ראש שבט בדואי בסיני את אדבאל, ומינה אותו כשומר הגבול האימפריאלי מול מצרים. במקום לריב איתו, עדיף לשלם לו, ושהוא יגן על הגבול. אם השם אדבאל נשמע לכם מוכר, אתם צודקים. הוא אחד מבני ישמעאל שנזכרו בתורה. סרגון השני הזכיר גם הוא את שמשי, ציטוט, קיבלתי את מנחתו של פרעה מלך מצרים, שמשי מלכת הערבים, יפעמר השוואי. סוף ציטוט. מלבד שמשי מלכת הערבים נזכר יפעמר השוואי. כלומר, מי שבא משווה מדרום ערב. אותו סרגון מזכיר בכתובת אחרת. ציטוט. את ההוד, האל אשור אדוני, פרסתי על המצרים ועל הערבים. סוף ציטוט. כלומר, האשורים השתלטו על צפון סיני וצפון ערב. בכתובת אחרת הוא הזכיר, ציטוט, בני תמוד, בני בידד, בני מרסימני ובני עיפה. ערבים רחוקים יושבי המדבר, אשר לא ידעו מפקח או מושל. דילוג, הבסתי אותם, ואת שאריתם הגליתי והושבתי בשומרון. דילגתי על הזכור נוסף של שמשי ויתעמר השוואי. סוף ציטוט. זה מרתק. סרגון השתלט על שטחים של ערבים מורדים, והוא הגלה אותם לפחוות שומרון. זה קשור לסיפור המקראי על חורבן שומרון ככתוב. ויבא מלך אשור, פה הכוונה היא לשלמנסר חמישי, מבבל ומקוטה ומעבה ומחמת וספרוויים, וישב בערי שומרון תחת בני ישראל, וירשו את שומרון ויפו בעריה. סוף ציטוט. מדברי סרגון, שבכתובותיו הוא התהדר בכיבוש שומרון, עולה כי הגליית עמים לשומרון המשיכה גם בימיו, ולא רק אנשים מאזור בבל רבתי, אלא גם ערבים מהדרום יישבו בשומרון בכפייה. העובדה שהאשורים המשיכו להביא גולים לשומרון נזכרת גם בספר עזרא, ציטוט, וישמעו צרי יהודה ובנימין, כי בני הגולה בונים מחל לאדוני אלוהי ישראל, ויגשו לזרובבל ולראשי האבות ואומרו להם, נבנה עמכם, כי כמוכם נדרוש לאלוהיכם, ולא אנו זובחים ממסר חדון מלך אשור המעלה אותנו פה. סוף ציטוט. צרי יהודה ובנימין, אל נכון השומרונים, טענו שעשר חדון, נרדו של סרגון, העלה אותם לפה. בהמשך הפרק נכתב, ושאר אומיה דהגלי אסנפר רבה ויקירה. ובעברית, ושאר האומות שהגלה אסנפר הגדול והיקר. מקובל לזהות את אסנפר עם אשור בניפל בין עשר חדון. כלומר, ישנה מדיניות ברורה של האשורים להגלות אנשים מהחל להתם. נעשה שנייה סדר במלכי אשור, תגלת פילסר השלישי, שלמנסר החמישי, סרגון השני, סנחריב, עשר חדון, אשור בניפל. אותו אשור בניפל כתב, ציטוט בישובי, מן המסע נגד הערבים, הכוונה, לחדתי את אושו, סוף ציטוט. אושו היא צור היבשתית, בניגוד לצור שהייתה אז אי. צור היבשתית הנזכרת בתיאור נחלת אשר ככתוב, ושב הגבול הרמה ועד עיר מבצר צור, ושב הגבול חוסה. חוסה היא אושו. המסע נגד הערבים הוא מעניין. ציטוט, יוטה בן חזאל מלך קדר, סנחריב לחם בחזאל אביו של המנובל הזה, המשועבד לי, דילוג, הוא פשע בשבועתי, לא נצר את הטובה והשליך את עול אדנותי. דילוג, את אנשי ערב הסית למרוד איתו. והם פשטו שוב ושוב על ארץ אמור, כלומר ממערב לפרט. את חיילי שהיו מוצבים בגבול ארצו, שילחתי נגדו, והם הנחילו להם המפלה. את כל אנשי ערב שיצאו נגדי, הביסו בנשק. דילגתי על השלל הרב אל הפסקה המעניינת מאוד על הגמלים. חילקתי גמלים כמו צון. הפצתי בין אנשי אשור. בתוך ארצי קנו גמלים בשקל אחד, 11 גרם כסף בערך, או חצי שקל בשער השוק. הפונדקאית כמתנה. מבשל השחר, בירה הכוונה, עבור קד, והגנן עבור צרור עשב קיבלו גמלים. דילגתי על גורל יוטה, ועוד שני מלכים ערבים שמרדו באשור וסופם היה מר ונמהר. סוף ציטוט. מעבר להצלחה הצבאית, סיפור הגמלים הוא נהדר. נלקחו כל כך הרבה גמלים כשלל, עד שמחיר הגמל היה נמוך ממחיר הכבש. גמל בשקל, נשמע כמו מבצע של רמי לוי. וחצי שקל, אם אתם באושר עד. מחיר הגמל היה כה נמוך, עד שהגנן קנה גמל בצרור הסבים, אל נכון, עשבי תבלין, מבשל השחר תמורת קד, ברור מכין את הבירה, לא ברור האם הקד כלל בירה עם לב, והפונדקאית קיבלה גמל במתנה. ברור לכם שאין מתנות חינם, ופונדקאית אינה רק מוכרת מזון. מי שהשם רחב קופץ בראשו, צודק לחלוטין. מתן חיות כאתנן לזונות נזכר במקרא כזכור. בסיפור יהודה ותמר, ציטוט, ויראה את תמר הכוונה, יהודה, ויחשבה לזונה, דילקתי קצת, ותומר, מה תיתן לי כי תבוא אליי? תמורת יחסי המין. והוא אומר, אנוכי אשלח גדי איזי מן הצון. סוף ציטוט. אזכור אחרון ולא ממצא, הוא מהכרוניקה הבבלית. לאחר שנבוכדנצר השתלט אל ארץ ישראל, הוא ניסה לפלוש למצרים. התבוסה הבבלית בסיני בשנת 601 לפני הספירה הייתה עצומה. מלך בבל ליקק את פצעיו. הכרוניקה הבבלית מתארת את מעשה נבוכדנצר לאחר המפלה, ציטוט. בחודש כסלו גייס מלך אקד, הוא מלך בבל, את צבאו ויצא אל ארץ חת. מארץ חת, סוריה ארץ ישראל, הוא שיגר את צבאו, הם פשטו במדבר ושללו בכמות גדולה את שללם מקניהם ואליהם של הערבים הרבים. סוף ציטוט. הצבא הבבלי שיקם את כוחו, והוא עסק בתקרות חתולים מול הערבים. זהו עד כאן. ישמעאלים והגריים על הערבים בתנ"ך, ולא רק. תודה לכם שהזנתם. תודה לחבר'ה מועצת חכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, ואלי לבנה, שעזרו לי לנקש עשבים שוטים מהפרק. הגידו בגת, ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות יהודה, שתעלוזנה בנות ישראל. אנא שתפו והפיצו את שם ההסקט ברחבי החלד והיקום. הכי טוב להזין להסקט מתוך אתרי, ilanabc.co.il, אבל גם מסומני ההסקטים האחרים יעשו את העבודה. ברובם. ההסקט זמין גם בערוץ היוטיוב הקרוי דברי הימים לנוחות הקהל הרחב. מי שגם זמין הוא ערוץ הטיולים שלי הקרוי אילן אבקסיס. אני קורא לכם ומפציר בכם להירשם כמנויים בערוץ. גם תחזו בנפלאות ארצנו בליווי הידע הנרחב שלי, וגם תהיו מסמר הערב בכל אירוע חברתי. אודה לכם מאוד אם תשתפו ותפיצו את הבשורה על פועלי רב השנים, ועל התוכן האיכותי שנבנה פה בעמל רב אריך על גבי לבנה. ככה כן בונים חומה. אם אתם רוצים לפנק מכרים ויקירים דוברי אנגלית, הרי לכבודם יש את ערוץ היוטיוב באנגלית שלי, הקרוי אילן אבקסיס, באותיות אנגליות כמובן. הדול הוא אילן, כרוכית ilanabc.co.il. גם טופס צור קשר המנומנם זמין באתר, אך לטופס אין כל בעיה שתעירו אותו משנת היופי שלו. אני ממליץ בחום להצטרף לרשימת התפוצה של ההסקט בוואטסאפ. שם תמצאו קישור לפרקים החדשים. מי שחפץ או חפצה לתמוך ולעודד יוצרים ותיקים מוערכים ועצמאים כמוני, מוזמן ומוזמנת לעשות זאת בשלושה מסלולים לבחירה. א', תמיכה רוחנית. האזינו לפרק, או כל תוכן אחר שאני מעלה, כמתנה ממני אליכם ועליכן. בתמורה אשמח לחיבובים, לייקים בלעז, שיתופים והמלצות. ב', תמיכה כספית בסכום כאוות נפשכם ונפשכן. ניתן לתמוך בביט ופייבוקס 0523464376 או פייפל אילן אבקסיס באותיות אנגליות, הכתובת היא ahab קו תחתון סן קו תחתון אוף קו תחתון עומרי לוחסן וואלה.co.il. ג' ניתן לרכוש עבורי כוס קפה דיגיטלית באתר קופי. הכתובת ko-fi.com/abekasis-ilan במילה אחת. באתרי יש כפתור המפנה ישירות לעמוד שלי. ספרי, הסגן של בר כוכבא ומספרי 2 בהיסטוריה, הספר על הרציחות הפוליטיות והתנ"ך תובנות לחיים, זמינים לרכישה באתר שלי. מתנה מושלמת למי שאתם חפצים בעיקרו. כולל אתם עצמכם, כן? הספר השלישי זמין גם בחנויות הספרים ברחבי הארץ. מובן שכדאי ורצוי מאוד להזמין אותי להרצות אצלכם בארגון, חוג בית או כל מסגרת משלמת אחרת שתמצאו לנכון. ומעל הכל, סיורים, סיורים, סיורים. קחו אותי להדריך אתכם בארץ המדהימה שלנו. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף בתשרי. למעשה, בכ"ט באלול עבור מאזיננו המנויים מהאזנה באלף בתשרי. שם הפרק, העתק הדבק על מרידות השומרונים. ולסיום, אני שמח להמליץ על עוד הסקט מבית היוצר של אלוף משתה יוני הכהן. הוא היה מגד 890 לפרוץ המלחמה, וטעימה מההסקט שלהם שמענו בפרק שעבר. בינתיים הוא התקדם להיות מחט של חטיבת צנחני מילואים שועלי מרום 646, וגם להם הוא יזם הסקט. נשמע קטע מתוך ההסקט. להתראות!
אני רוצה לקחת אותך, נתחיל איתך, אופיר, תמונה ששלחת לי לפני לפני שהתחלנו להקליט, ובתמונה הזו רואים, בעצם זה סיור מפקדים שלכם, בנחל עוז, נכון? איזושהי תצפית, רואים הרבה הרבה מפקדים מחויכים ואזרחים, קח אותי לרגע הזה.
אז אני אקח רגע צעד לאחור. ואני אספר שכשהתחלנו את הלחימה הייתה תחושה בקרב הרבה מהלוחמים של כעס גדול, כעס גדול על מה שקרה בשביעי, ולאט לאט הצטרפו כל מיני פאצ'ים בצבא, כאילו זה מאוד, משהו מאוד מאפיין אולי את המלחמה הזו, ואחד מהפאצ'ים היה נקמה, ואני זוכר שכשראיתי אותו לראשונה לחיילים שלי בחפ"ק אמרתי להם
חבר'ה, רק תסביר לנו פאצ'ים, אתה מתכוון
פאצ'ים זה סוג של מדבקת סקוטש כזו,
או שיש גם של המשיח, זה
יש
כל אחד,
בוא נגיד ככה, פולקלור מלא. ואמרתי להם תורידו את זה, אנחנו לא נוקמים באף אחד, כי נקמה זה דחף קצר מועד, אנחנו לא בשביל לנקום, אנחנו בשביל לעשות את מלחמה הצודקת שלנו, ולהחזיר את ה... ויש לנו את המטרה של להחזיר את תושבי הדרום למגורים שלהם, לבתים שלהם, לשגרה שלהם, מתוך מקום שזה תפקיד הצבא. ואחת הדוגמאות אולי הטובות ביותר זה באמת אותה תצפית, שאתה בעצם נמצא על תל גבוה יחסית, שזה בעצם עמדת טנקים לשעבר, שבעצם אמורה להגן על הגבול ליד נחל עוז, ליד הקיבוץ וליד המוצב, ואמרנו שנדבר עם אחד מהתושבים. לצערי באותה עת תושבי נחל עוז עדיין לא חזרו, היו כ-11 אנשים שגרו ב קיבוץ, וביקשנו מאחד מהם שיבוא לדבר איתנו, ואמרו לנו תדברו עם מורן מנהל הגדש, מנהל גידולי שדה, ומורן מסביר לנו איפה הגבול שאנחנו מכירים אותו היטב, ואת המשמעות של רכס השבעים, שזה בעצם, אם ניקח רגע, תדמיינו לעצמכם בראש, שזה בעצם רכס שממש צמוד לגבול, שבעצם מתרומם ומפריד בינו לבין עזה, ועל הרכס הזה יושבות כל מיני שכונות הידועות לשמצה, כמו ג'באליה, חרטופח, סג'איה ועוד, ואתה מבין את האיום שבעצם העוטף חי באופן תמידי מדי יום, הם היו מתצפתים עליו, הם היו יורים ירי צלפים, תלול מסלול, ואתה מבין שזה התפקיד שלך, שזו המשימה שלך עכשיו. לא לאפשר שזה יקרה שוב, והדרך היחידה לעשות את זה, זה באמת להרוס את אותן תשתיות אויב, בין אם זה בעל הקרקע ובתת קרקע, ולהשמיד את כל האויב ולדחוק אותו כמה שיותר מערבה.